יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי. פודקאסט שבו אני ויאיר מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 15. 15 חברים, הגענו לפרק מספר 15. אין לי מה להגיד, כבר 15.
שלוש פעמים חמש.
זה שלוש שבועות עבודה.
כן,
ימי שבוע.
כן, זה מרגש.
מרגש.
כן, יהיה כיף, נראה לי פרק מגניב.
כן.
והיום אנחנו שותים את בירת בזלת.
בירת פילסנר של בזלת, שזה מצחיק, כמו שיאיר אמר לפני הפרק, שבאנגלית רשום fresh handcrafted lager beer, ובעברית רשום בירת לאגר, בירה טריה, שלא רשום handcrafted, רשום טריה, שאני לא יודע מה הופך בירה לטריה, כי היא מוצסת, מיושנת, ועד שזה מגיע מבקבוק אלינו לפה, זה אני בטוח שזה לא מהיום.
אז כן, תספרו לנו בזלת למה התכוונתם, כי אנחנו רוצים להבין.
כן.
ובוא ניתם לפני שאנחנו מתחילים.
חיים.
חייך, יון.
חייך.
ולחיי, בגלל שלא דיברת איתי על זה עד עכשיו, אז כנראה אתה לא יודע, לחיי ביידן.
ביידן, נכון. זהו, כאילו, הוא עדיין לא רשמי.
רשמי.
אבל כל המספרים.
רשמי.
מאיזה שעה?
השעה האחרונה.
כן?
כן, זהו, ביידן.
וואו, אוקיי.
CNN הכריזו, כולם הכריזו.
אוקיי.
ביידן הוא הנשיא ה-46 של ארצות הברית.
מזל טוב, ביידן.
כן.
מזל טוב, ארצות הברית. בוא נראה איך המדינה משתנה.
אז זהו, אני רוצה להגיד משהו על הפרקים הקודם, על הפרק הקודם.
אוקיי.
אמרתי שם שאני רוצה שטראמפ ינצח, ואז שהקשבתי לזה בדיעבד, הבנתי שאולי זה נשמע רע. אז אני רוצה להסביר כאילו שזה בא ממקום ש הוא ממש עשה דברים טובים לישראל, לפי דעתי. ועם ג'ו ביידן, אומרים שהוא גם מאוד אוהב את ישראל, אבל יש את כאילו, כולם אהבו את ישראל, אבל יש לאהוב את ישראל.
אובמה לא אהב את ישראל בכלל.
אובמה לא אהב את ביבי. לא שהוא לא אהב את ישראל.
טוב, זה אהב ביבי או ישראל, הוא התנהג לישראל בצורה נוראית, מבחינת פוליטיקה, כלכלה, מזרח התיכון, הכל.
אבל גם אותו, בוא נגיד,
ביטחון.
אבל הוא שנה אותנו לפי מה שאתה אומר? ועדיין אנחנו היינו במצב סבבה, והכל היה טוב, וזה לא שהיינו פה במצב שהם לא מספקים לנו נשק, ולא נותנים לנו כסף, ופתאום נותנים לערבים מלא ולנו לא.
תקשיב, כן היו שינויים בזמן אובמה כלפינו, מבחינת הכמות כסף שבא אלינו, מבחינת הכמות נשקים.
אבל שרדנו את זה. זה לא
ששרדנו.
בוא נגיד את זה ככה, כל עוד אני, אזרח רגיל, שלא מקשיב לפוליטיקה, לא הרגשתי שמשהו משתנה במדינה שלי, ולא הרגשתי שפתאום משהו רע קורה, מבחינתי זה הכל טוב.
תקשיב, מצד אחד, מה שאתה אומר זה נכון. אני מסכים שכל עוד האזרח שלא, נגיד פשוט, שלא בפוליטיקה ולא כאלה, צורד וכל טוב ולהרבה דברים משתנים, סבבה. אבל אם משהו אחד למדתי בצבא, זה שכל הזמן קורים דברים מאוד קיצוניים שאזרחים בבית לא שומעים עליהם, לא שומעים עליהם, לא שמים לב אליהם. תקשיב, גם שרדנו את מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, במלחמת עצמאות, במלחמת יום הכיפורים, ושרדנו הרבה דברים. כן, שרדנו. ויש בטוח אנשים בתל אביב ש כנראה בזמן המלחמות וכאלה, אפילו לא שמו לב לכלום, ושרדו את זה. אבל אובמה כן עשה פגישות עם איראן בסתר במשך 7 חודשים, בלי אישור של אף אחד, ובמיוחד בלי אישור, בזמן שביבי אומר, חבר'ה, כי הוא זוכר את הציור של פצצה? בזמן שזה קרה, ואובמה כבר היה כמה חודשים בסתר, בפגישות עם איראן. למה שעשה זה בסתר? מה הוא ניסה להסתיר? בזמן שהוא עשה כאילו טורים פה במזרח התיכון, הוא קפץ על ישראל. הוא הלך לכל המדינות חוץ פה. כאילו, אתה יודע, הוא הציס פה מלא דברים. מחר יותר נשק לקטר.
יו, יו, יו.
אוקיי, סבבה, סבבה.
צ'יל את דאם.
סבבה, סבבה.
זה לא השיחה.
זה לא השיחה. צודק, צודק, צודק. אוקיי.
שיון נכנס לגז, הוא נכנס לגז, ולא יודע לעצור. בקיצור, כל הכבוד לביידן, שיצליח.
כן.
אוקיי, הדבר הבא שאמרתי שאני רוצה לתקן, זה שאמרתי ש-100,000 קולות זה לא משפיע, ומה שאני ראיתי בדיעבד, וגם מה שאמרתי אחרי זה במהלך הפרק, וזה מאוד הפריע לי במהלך השבוע, שוואלה אני רואה ש-100,000 קולות, אפילו 10,000 קולות, זה מאוד משפיע.
אוקיי.
אז אני רוצה לתקן על זה. ועדכון אחרון, עדכון בנוגע לנאסה, מה שקרה עם החללית, בפרק מספר 13, אז הצליחו להבטיח את האבנים שלקחו מהאסטרואיד, והחללית בדרך לארץ.
כן, אמרת כזה שזה נתקע בצינור, לא יודעת אם כן או לא, כזה. זהו, נפתח.
הכל טוב, הכל בסדר, נראה אם בשנת 2023 זה יהיה בערך פרק 100 ומשהו.
הבנתי כאילו שטראמפ עדיין יכול סוג של לנסות משהו נגד ביידן כזה, להכריז שהיה בעיה עם הספירה, ואז כאילו צריך לעשות ספירה מחדש, משהו כזה.
כן, אבל יהיה מעניין עכשיו לראות מה קורה, אבל בסופו של דבר הוא ניצח. אין אפס.
כן,
כן. וזהו.
וואי, זה באמת כאילו מעניין מה הולך לקרות, כי ביידן נראה לי באמת מעניין בעניין הזה.
כן.
מעניין לראות מה יקרה.
יאללה, תורך.
תורי, יאללה. טוב, נראה לי שהסיבה שהם אני הגעתי קצת מוסס, זה כי הנושא של היום היה לי קצת קשה לחקור. מצטער חבר'ה, זה כן נושא שעלול להיות קשה לכמה אנשים.
אל תגיד סנודן.
לא סנודן, לא סנודן, לא כאלה. הכותרת הכי יעילה שמצאתי לנושא, זה ניסויים לא אתיים שעזרו לאנושות.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה להבהיר, זה לא שהם עזרו לאנושות, אבל התוצר שלהם כן עזר לרפואה או למדע בצורה כזו או אחרת.
אוקיי.
ובשביל זה, הייתי צריך להסתכל ולקרוא על המון ניסויים, מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית, דברים כאלה שהיו מאוד מאוד קשים לקריאה, ואני עדיין נראה לי קצת מושפע מזה, אבל בסופו של דבר יש כמה דברים שאני רוצה להבהיר לפני כן. דבר ראשון, אני לא הולך לדמר על כמות אנשים שמתו או סבלו בניסויים האלה. אני רואה שזה פרט שלא דרוש. אני כן אספתי 3-4 ניסויים שפשוט כמות אנשים לצערנו כן הייתה מספיק גדולה כדי שהניסוי יהיה, כאילו כדי שהתוצאות יהיו מספיק...
חד משמעיות.
ואני גם רוצה להתחיל ולדבר על הקטע של, על הקטע האתי של השימוש בתוצאות. כי מצד אחד, אתה יודע, אתה רוב האנשים שמדענים וזה בארצות הברית, אחרי מלחמת העולם השנייה, שהסתכלו על תוצאות של ניסויים מדעיים שקרו עם מנדלה וכאלה ודשו, אמרו כאילו, תקשיבו, אי אפשר להשתמש בתוצאות האלה, כי פשוט זה היה עינוי של אנשים, זה היה דברים נוראים של אנשות, וצריכים לזרוק ולסחוף הכל. מן הסתם, זה נשמע הגיוני. מצד שני, יש הרבה חבר'ה, אפילו יהודים, שאמרו כאילו אי אפשר לזרוק את זה לפח. צריכים להשתמש בזה, כי אז אומר שאנחנו בזבזנו את החיים של כל האנשים האלה שהוקרבו לניסוי.
אני מסכים בטענה שנייה.
אז אתה חושב שלמרות מה שקרה, אתה חושב שיותר חשוב להשתמש בזה כדי לא לבזבז את החיים של האנשים שהוקרבו?
כן.
אוקיי, מעניין, מעניין. זה למשל משהו שאני באמת רוצה שאנשים יכתבו בקומנטס או ידברו איתי, כאילו, מה אתם חושבים? טענות בעד בנגד? כי לי יש כמה, אבל לא, אתם יודעים, זה מאוד אישי. מאוד אישי, כי זה נושא מאוד מאוד טעון. אני אשמח כאילו, ממקור ראשון, לשמוע מה אנשים חושבים. אז האמת שאני הגעתי לנושא הזה, בגלל סרט שעכשיו יצא לנטפליקס, הוא יצא בפועל ב-2018, וקיבל מלא 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 פרסים, בשם Three Identical Strangers. שמעת עליו? ראית?
לא, לא שמעתי.
אוקיי, אז הוא מלץ לי מלא, ואני עכשיו הולך להגיד את כל הספוילרים של הסרט, אבל להגנתי, זה על חדשות ודברים שיצאו עוד בשנות ה-90, תחילת ה-2000, תחילת ה-2010, תחילת העשור הזה, אז זה לא שום דבר חדש. סרט חדש, אבל הממצאים לא. אז הסרט בגדול הוא על שלושה תאומים שזהים שהופרדו בלידה, ומוצאים את עצמם כזה בגיל 18-19 במקרה, ולאט לאט במהלך הסרט הם מגלים שהם בעצם היו ניסוי. מה הקטע ניסוי? היה ניסוי של לקחת תאומים זהים ולשים אותם במשפחות שכבר הובחנו שהחינוך בהם שונה, ולראות איך הם מתפתחים, ולראות מה יותר חשוב, תורשה מול סביבה, או במילים אחרות, טבע מול חינוך.
כן.
כאילו, כנראה שתוך כדי הסרט אתם מדברים, ויש כמה עשרות של תאומים שהם עשו את זה איתם, שלמשל לקחו משפחות, היה איזה מרכז של ילדים יתמים, שנותנים להם לאדופשן, איך אומרים זה בעברית?
לאימוץ.
לאימוץ של יהודים, אז לקחו משפחות שכבר אימצו מישהו, וראו כאילו למשל המשפחה הזאת, הם מאוד מכילים, האבא הזה הוא מאוד שומרני וקשוח. אז במקרה באמת של השלושה הזאת, שמדברים של מרכז הסיפור, ילד אחד הלך לאבא מאוד מכיל, אבא מאוד אוהב, אבא שכל דבר שילד עשה היה מדהים, אחד הלך לאבא, שאבא היה רופא, וכל הזמן היה נהדר, אבא בקושי בבית, עזר כלכלית, אבל לא היה. והשלישי, היה אבא שומרני מאוד, קשוח. כל דבר, הילד היה צריך לשים לו קשיים, וכל דבר שהוא עשה היה נורא, וזה, וכל היה צריך ללמוד בדרך הקשה. ובאמת לראות אם הם דומים או לא. עכשיו, בתחילת הסרט, כשמוצאים אחד השני, זה ממש כזה, וואו, אנחנו אוהבים אותם סיגריות, אנחנו אוהבים אותם נשים, יש להם תנועות ידיים אותו דבר, ודברים כאלה. אבל לאט לאט, בסרט, אתה רואה
שהם שונים.
הם שונים לגמרי. כאילו, אחד מהם התאבד. בגלל, כאילו, הוא היה בדיכאון, היה בפולרי וכאלה. אחד מהם היה מאוד אגרסיבי. אחד מהם היה הכי שמח וסבבה. אחד מהם היה יותר רגיש. כאילו, כל אחד היה לו פשוט תכונות אופי מאוד מאוד שונות, שהם גילו במהלך הזמן. והמסקנה שנראה לי שהבמה מנסה לתת לנו זה שהחינוך היה שונה. אבל מה הקטע? הקטע שניסוי פה הלא אתי זה שהם הפרידו תאומים זהים בלידה, בכוונה, המקום הזה של האדופשן פשוט אמר לכל ההורים שאין לו אח, זה הילד היחיד. לפני כן הם שלחו ילדה שתארך בבית של ההורים האלה כדי לבדוק אותם, ובמהלך הילדות שלהם היו שולחים זוג רופאים, זוג מנתחים כזה, כדי לראות איך הילד מתפתח, ולעשות לו כל מיני אבחונים ומבחנים, ותשחק פה וצייר את זה, ומה אתה רואה כאן? כזה פעמיים בשנה היו שולחים כזה, הם מדברים כזה, כן, אני זוכר שהיה מגיע שתי חבר'ה כדי, וצילמו אותנו וכאלה, ואתה חושב הכל זה, ואתה אומר, אשכרה, הרסו פה את החיים של שלושה ילדים, כי אצל שלושתם היה להם חרדת הפרדה,
כן.
בכל תחילת החיים שלהם. והרסו פה משפחה כדי לעשות ניסוי.
השאלה מה יצא מהניסוי הזה?
אז אצל רוב הניסויים, אנחנו לא יודעים מה יצא, בגלל שאנשים אומרים כי זה לא היה אתי, אז פשוט זרקו את זה לפח, ואף אחד לא רוצה לפרסם את זה. במקרה הזה, התוצאות לא פורסמו, כי פשוט הניסוי כביכול לא הסתיים, כי אנשים היה עדיין בחיים. אבל נתנו להם כל מיני נתונים יבשים, והם מסיקים את המסקנות של עצמם. הם חושבים שבאמת כולם מתחילים דומה, אבל בסופו של דבר חינוך זה מה שמשנה ומה שמעצב את כולנו. זה בגדול.
כן.
השאלה אם זה אתי או לא. השאלה אם זה סבבה או לא. אז זה מה שגרם להתחיל לחפש, וזה הניסוי הראשון שאני אומר שהוא לא אתי, אבל בסופו של דבר, ניתוח פסיכולוגי של מה יותר משפיע על בן אדם, מה יותר משפיע על איך בן אדם הולך להיות בחיים, אם אפשר כאילו לזהות, אם בן אדם הולך להיות מדוכא או שמח, או מה כאילו הכי טוב כדי שבן אדם יגיע ויצמח להיות מבוגר פעיל ומבוגר יעיל, זה לעתיק כאילו דברים שמאוד מאוד מעניין וחשוב לדעת.
כן.
השאלה אם זה שווה להרוס משפחות וחיים של ילדים כדי להגיע למסקנה הזאת.
זאת שאלה מאוד קשה שאין לי תשובה אליה.
יש לך מחשבות או דעות?
מחשבות שאני בטוח שכולם לראש, השאלה מה משיגים מזה, ובאמת כמה זה נורא. זה כאילו, אין לי משהו, אין לי דעה שהיא באמת נחרצת למשהו.
אוקיי, סבא, אז אולי באמת לא ראית את הסרט, אז יש לך פחות דעות לגבי העניין, אבל המקרה הבא, הוא אולי יהיה לך קצת יותר דעות עליו, זה ניסוי על הפטיטיס B, הפטיטיס?
לא יודע.
איך אומרים זה בעברית?
לא, טיפו, לא, מה זה הפטיטיס?
הפטיטיס, זה לא יודע.
לא מכיר את המון, כאילו, מוכר לי השם, אבל לא יודע מה הוא אומר.
אוקיי, אז ב-1963, היה בחור בשם דוקטור סול קרוגמן, שבבית ספר לילדים עם מגבלויות שכליות, וקשיים לימודיים, בסטייטן איילנד, הוא החליט להכניס צואה אנושית למילקשיקים לילדים, כדי להביא להם הפטיטיס.
אני חושב שזה טיפוס, בוא נראה.
טיפוס?
בוא נראה.
אוקיי. כי יש הפטיטיס A והפטיטיס B. עכשיו, הוא עשה את זה מ-1963 ל-66, במשך 3 שנים, הוא היה מכניס צואה אנושית למילקשיקים שלהם.
אוי לא.
כדי להדביק אותם. אבל, הניסוי הזה שלו, זה מה שהוביל לידע שיש הפטיטיס A ו-B, וזה לא רק מחלה אחת, וזה שתי מחלות שונות לגמרי, ולחיסון של הפטיטיס B. אז פה הוא מסכן חיים של ילדים, הוא מכניס להם צועה למיק שקביע הידיעה שלהם, אבל זה הוביל לחיסון שמציל הרבה אנשים.
ומה קרה להם בסופו של דבר לאנשים שם?
הוא פיתח את החיסון ורובם הבריאו, אבל אם הוא לא היה מצליח להשיג את החיסון הזה במשך 3 שנים, הוא פשוט היה מכניס ילדים חולים.
כן.
אז כאילו, אתה יודע, השאלה פה זה האם זה שווה לעשות סיכונים כאלה או לא?
כן. אז זה לא טיפוס, סתם זה נשמע אותו דבר, אז יצאתי עם טמבל. צהבת, זה צהבת.
אוקיי, אז צהבת. צהבת א' וב'?
כן.
אוקיי. אז בגלל הניסוי הזה, יודעים היום שיש צהבת א' וב', וזה שתי חיידקים שונים לגמרי, ויש את החיסון לצהבת ב'. אבל הוא סיכן ילדים...
מישהו מת? מישהו קיבל נזק לא הפיך, בלתי הפיך?
לא שידוע לי.
אז שוב פעם, תראה איך אני מסתכל על זה. אם זה היה ילדים שלי, הייתי רותח. אם זה היה מישהו שאני מכיר, הייתי עצבני. אם מישהו מהם היה מת, זה היה ממש מעצבן אותי, והייתי מרגיש עם זה לא טוב. אם מישהו מהם היה מקבל משהו בלתי הפיך. אבל שוב, אין לי משהו שעוד, כאילו, אני לא יודע מה להגיד לך.
תקשיב, רטרוספקטיבית, כאילו, לעתי, כאילו, ברור שאפשר להגיד, תקשיב, אם אף אחד לא זה, אז הכל סבבה. אבל תוך כדי, אני חושב, אחת המסקנות שלי, כשהסתכלתי כל הדברים האלה, זה שאני חושב שזה לא הייתי, וכאילו, שזה לא צריך לעשות את זה. למה? כי מצד אחד, זה נותן לגיטימציה לאנשים בהווה או בעתיד, לעשות דברים כאלה.
כן, זה
כאילו,
נכון.
דברים לא הייתי.
נכון.
בקטע של, כן, אבל תראה, במקרים כזה של מלחימת העולם השנייה או כאלה, כשאנחנו צריכים דברים כאלה מהר ולדעת דברים על האנושות. אז בסדר, אין בעיה להקריב כמה אנשים. לדעתי זה פשוט לא צריכים להגיע לשם. ברגע שאתה אומר, הדבר הזה לא קורה נקודה, ומי שעושה את זה, לא יודע, מת, אז זה גורם לאנשים טיפה יותר לחשוב מחוץ לקופסה ולהתאמץ, כדי להגיע לאותן תוצאות בניסויים, לא יודע, בצורות יותר יצירתיות, בצורות אחרות, אבל סוג של, אם אתה רוצה לגלות X, אז אל תסכן אנשים, אל תהרוג אנשים. תמצא לזה דרך אחרת. תעשה ניסויים עם חומרים אחרים, פשוט, כאילו, לא לתת לזה לגיטימציה, בשום, לא במלחמה, לא במצבים קריטיים של המדינה, כלום, שום דבר, אי אפשר.
אלא אם כן זה בהתנדבות.
בהתנדבות.
זה כמו כן. עכשיו, יש אנשים שהתנדבו לקבל חיסון לקורונה. לג'יט? אם היו עכשיו נותנים סתם לאנשים חיסון, אומרים שזה חיסון לשפעת, אבל זה בעצם היה חיסון שלא בטוחים הוא עובד לקורונה. לא לג'יט.
אוקיי, נכון, סבבה.
אז כאילו, יש אנשים שמוכנים להתנדב.
נכון. אז המקרה הבא שאני הולך לספר, זה היה תחת סבסוד ממשלת ארצות הברית. במשך 40 שנה, למחלה של סיפיליס. סבבה? אז קוראים לה למקרה הזה, The Tuskegee Syphilis Study. סבבה?
אוקיי.
זה התחיל ב-1947.
סיפיליס זה אגבת.
אגבת?
כן.
אוקיי. אז תסקיגי אגבת סטאדי. התחיל ב-1932 עד 1972. הניסוי הזה, המטרה שלו היה לגלות איך אגבת משפיעה על אדם בזמן החיים ואחרי ובמוות.
אוקיי.
כאילו, אם אתה עושה, האם זה ממשיך ללחוץ אצלך כשאתה מת וכאלה. אז מה עשו? הלכו אך ורק לאוכלוסייה של אנשים אפרו-אמריקאים, סך הכל 600 אנשים, 399 מהם אנשים עם אגבת, ו-201 בלי אגבת, כזה בתור טסט. איך אומר זה? לא טסט, קונטרול. ואמרו לאנשים האלה, תקשיבו, עכשיו אנחנו הולכים להביא לכם ביטוח בריאות חינם, אנחנו הולכים לבוא ולטפל לכם במה שנקרא bad blood, סתם כזה כל מיני שטויות של אדם, ופשוט לא טיפלו בהם באגבת במשך כל החיים שלהם. במשך, נראה לי ב-1972, כשמישהו בא והוציא את זה לאור ופרסם על זה, תקשיבו חבר'ה, כל המדענים הזה, יש פה איזה 400 אנשים שפשוט עכשיו מדביקים אנשים אחרים באגבת וכאלה, ומחליטים לא לטפל בהם בכוונה. עד אותו רגע, כאילו ביל קלינטון יצא ואמר, סליחה, מצטער וכאלה, ובאמת עשה משהו... לחמישה חבר'ה ששרדו האחרונים, הביא להם איזה 10 מיליון דולר לכל אחד, אבל עד אותו רגע, public healthcare בכוונה סיבסד את הניסוי הזה. עכשיו, באמת למדו המון על הגבת, על איך זה משפיע על הגוף, האם זה נשאר אחרי המוות, גילו איזה, כאילו, גילו כל מה שצריך לגלות על זה, כן? לא רק זה, תוצאות הניסוי צודטו לפחות ב-45 מקרים מדעיים עד 1984. אז כאילו זה כן עזר לעולם הרפואה. אבל...
באיזה מחיר?
באיזה מחיר? מאות אנשים מתו מזה. אז פה כן, כאילו מאות אנשים מתו מזה, ועד היום לא יודעים כמה אנשים וילדים של האנשים האלה ממשיכים עם אגבת ב-DNA שלהם.
אז זה תורשתי?
זה תורשתי. תורשתי ולא תמיד פעיל. זה העניין, זה למה כאילו עד היום לא יודעים כאילו כמה נורא זה וכמה זה, כי אם יודעים את השמות של רוב מי שהיה בניסוי, אבל כי זה לא פעיל, אז אי אפשר לדעת אם זה תורא, כאילו, אם כמה ילדים באמת זה עבר אליהם.
כן.
אז כן, מסתבר שיש דברים לא אתיים, ויש דברים שלא רק אנשים עושים מאחורי הגב של הממשלה, הממשלה עצמה מסבסדת, ובמאה ה-20, לא תגיד כאילו לפני 200-600 שנה. והניסוי האחרון שנדבר עליו, במלחמת העולם השנייה, ניסוי היפותרמיה של הנאצים במחנה דשאו. אז בגדול, מה שעשו זה רצו לראות כמה גוף האדם יכול לשרוד בקור. עכשיו, לא תגיד פה, זה איך אומר לה, זה שעושה יוגה בשלג ו...
וים הוף.
זה לא וים הוף שמגיע ועושה וכאלה. הם פשוט לקחו אנשים רגילים, ואנשים שבמחנות עבודה, ושמו אותם במים בטמפרטורות שונות, מדדו את הטמפרטורות גוף בהתחלה, תוך כדי ובזמן המוות, או פשוט שמו אנשים בחוץ בקור בלילה, וראו כמה זמן לוקח להם, מה קורה תוך כדי וזה. עכשיו, מכל הניסויים שהנאצים עשו, זה היחידי שבאמת כאילו אנשים צטטו והמשיכו להשתמש בהם אחרי מלחמת העולם השנייה. קראתי על הרבה ניסויים נוראים, שהמון כאילו גם אנשים רשמו שזה לא ניסוי, זה סתם התעללות, כאילו אין לזה שום דבר מדעי, אבל זה היחידי שבאמת המון אנשים רצו לצטט ורצו לפרסם, והיה זה מחלוקת שלמה על מה שדיברנו מקודם. חלק אמרו, תקשיב, צריך לא להשתמש בזה בגלל נאצים, מלחמת העולם השנייה, זה, והמון אנשים אמרו, תקשיבו, זה בסופו של דבר הם כבר הרגו אנשים, אז אי אפשר לזרוק את החיים של אנשים האלה לפח.
כן.
אז כן, התירוץ של הניסוי הזה היה שכאילו הם רוצים לעזור לחיילים במלחמה בגבולות קרים, כמו רוסיה, כמו כאלה, אז כאילו סוג של להבין התנהגות של בן אדם, באיזה מצב הוא, אם קורב להיפותרמיה, אם זה יכול להביא למוות, וזה באמת כאילו עוזר למטפסים עד היום, לכל מיני אנשים כמו וים הוף עד היום, אנחנו יודעים את האפקטים ואת זה, כי אנשים דחפו אותם עד הקצה, ליטרלי.
כן.
מצד שני, מתו כמה עשרות במאות אנשים.
כן.
אז גם פה, זה הקטע של, כאילו אפילו אנשים יהודים מדענים בארצות הברית, חלק אומרים שכן, חלק אומרים שלא, וזה אחד הדברים שכאילו אני רוצה לשאול אותך יאיר, ואנשים מהקהל, אתם עכשיו שמעתם קצת מארבע ניסויים האלה, יש עוד מלא ניסויים שהיו הרבה יותר חזרים לספר, אז אמרתי לא נספר.
מזל.
מזל. זה קצת נושא כבד, אני מודע, היום באתי...
נושא קלאסיון, זה...
נראה לי שזה הנושא הכי כבד שהבאתי עד היום.
כן, אתה יודע, לפעמים זה היה לדברים נחמדים וכלילים, פתאום יון חזר לנו עם פטיש 5 קילו לפנים.
אבל זה ממש ממש מעניין אותי, כאילו, האם המחיר שווה את ה... כי בסופו של דבר אנחנו כן עושים ניסויים על חיות, כן עושים ניסויים על כאלה, אז למה אחד שונה מהשני, כמה המחיר שווה את התוצאה? כי בסופו של דבר, למשל, הדברים על היפותרמיה הצילו עד היום מלא אנשים שפשוט על המודעות, על הדבר הזה, יכולים לבצע או יכולים כאילו לרפות עצמם.
כן.
השאלה כאילו, עזוב אם זה שווה את זה. האם את התוצאות צריכים לפרסם ולהשתמש בהם, או האם את התוצאות צריכים פשוט לשרוף, ולהביא דוגמה לכל שאר האנשים שרוצים לעשות ניסויים כאלה, בקטע של אפילו אם עכשיו תתאמצו ותסכנו את החיים שלכם, זה ילך לפח, אז אתה נעשו את זה מתחילה.
כן.
יש לך דעה לגבי העניין?
לא... זה, יש לי דעות לפה ודעות לשם, שאני בטוח שזה הדעות שיש לכולם, של כאילו מצד אחד, עכשיו ברור שאסור לעשות דברים כאלה, ולא צריך לתמוך בזה בשום צורה, אבל דברים שכן באמת נעשו בעבר, והם כן יכולים להציל היום חיים, אז זה סוג של לקחת את הרע ולנסות להוציא ממנו משהו שכן יהיה טוב. כמובן שזה רע ואכזרי, אבל אני מסתכל גם על עצמי, אם פתאום הייתי מגיע למצב שהיו מתעללים בי, ועשים בי מחקרים, והייתי מת, אז נכון, זה נורא, אבל מהנקודת מבט שלי, אם הייתי יכול אחרי זה, המידע הזה, שיכול להציל חיים, אז מבחינתי זה כאילו, הנקודת אור היחידה בזה שמתתי. אני מצקה על עצמי.
כן, כן. אז אחד הנקודות זה אולי כאילו, כמה חיים זה יכול להציל לעומת כמה זה מסכן? זה יכול להיות כאילו נקודה למחשבה?
לא.
זה נושא קשה לדיבור, נכון, וכאילו, כנראה שאנחנו מדברים פה על דברים מאוד מאוד קשים. ומאוד קיצוניים. אז זה נראה לי באמת כאילו נקודה למחשבה. כמה, האם כאילו, מתי...
כן, מה אתה חושב?
מה אני חושב? אז מבחינת התוצאות, אני מסכים עם החבר'ה, אני יודע שזה מאוד שונה ממחלוקת, וזה נושאים מאוד קיצוניים. אני חושב שהניסויים שכבר קרו, אם מבחינה מדעית, זה תוצאות ששוות, אני חושב שלגמרי שווה להשתמש בהם.
אוקיי.
זה כבר קרה. אני לא אומר שזה גיטימי להשתמש בזה שוב, זה כבר קרה. אז לפחות, בואו נכבד את מה שקרה, בואו לא נבזבז את כל האנשים האלה שסבלו, וכאילו, כנגד לרצונם, אז לפחות בואו נשתמש במידע הזה כדי להציל אנשים אחרים.
כן.
ואני חושב שלשים ארצות הברית, מאז זה של האגבת, יצרה גוף שהאחריות שלו זה בעיקר לראות שכל הניסויים המדעיים הם אתיים. אני חושב שכל מדינה, אני לא מצאתי משהו פה בארץ לגבי הדבר הזה, שאחד המסקנות שכל מדינה צריכה ליצור דבר כזה, אבל לפחות מה שכבר נעשה, אם זה שווה להסתכל על זה ולקרוא על זה, לא ליצור כלפך. זה הדעה האישית שלי.
כן. גם אני מסתכל על עצמי עכשיו.
כן.
אם עכשיו חס וחלילה, מישהו שאני מכיר, אני פתאום היה חולה, והיו באים ואומרים לי, אוקיי, יש אפשרות להשתמש במידע של ניסוי לא אתי, אבל זה יכול לעזור, אתה רוצה שנשתמש או לא, בטח שהייתי אומר כן.
ברור.
אתה מבין? אז כן, ברור. השאלה איך אתה צריך לפקח על זה, זה מאוד בעייתי. נגיד משהו שאמא שלי, מאז שאני קטן, הייתה אומרת לי, לפני שהתגייסתי, כי היו כל מיני דברים, סיפורים בארצות הברית וגם פה בארץ, על כל מיני ניסויים שהיו עושים בחיילים, כי אתה יודע, לחייל הרבה יותר קל לבוא ולהגיד לו, בוא, אנחנו עכשיו ניתן לך חיסון ובוא נראה מה קורה. אז אמא שלי אמרה, בחיים אל תסכים. לא משנה מה, גם אם זה אומר שהכניסים אותך לכלא, אל תיתן שהכניסו לך לגוף משהו.
האמת שגם אמא שלי אמרה לי את זה, כי אמא שלי לא הייתה חיילת, אמא שלי הייתה שחיינית לאומית בברזיל, בשנות ה-70, והיא אמרה שלהרבה מהחברות שלה, נשים, היו נותנים כזה כל מיני כדורים, כביכול של חלבון או ויטמינים או כאלה, שבסופו של דבר היה הורמונים גבריים. והרבה מהחברות שלה, שהיו ספורטאיות ורצו להגיע לאולימפיאדה, עד היום יש שם תופעות לבד, כי הביאו עליהם כל מיני תוספות.
כן.
שהיא אמרה כזה, הם החיים לא אמרו שזה, אבל כולם ידעו. אז היא אמרה, יון, אם מתישהו, כאילו כשאני התחלתי להיות יותר רציני בשחייה, אם מתישהו, חברים שלך מתחילים לקחת משהו, רוצים לך משהו, אל תיקח.
כן.
שכן, כאילו זה, אני יודע שגם היה כאילו כל מיני חיסונים בדרום אמריקה, שלא סיפרו להם שזה, אז זה כנראה לגמרי קטע,
כן,
שעושים ניסויים על אנשים.
כן, ברור, ואתה רואה עכשיו דוגמה קלאסית, זה הקורונה. העובדה שיש עכשיו בסין, הם עושים שם חיסונים שלא עברו שום בקרה, שום אישור של שום משרד בריאות, ואם יש דבר כזה משרד בריאות סיני, לא נראה לי שאפשר לסמוך עליהם. והם עושים חיסונים למאות אלפי אנשים.
אשכרה.
ולך תדע מה יצא מזה, כאילו. יוצא לך פתאום מוטציות בני אדם. אני מבחינתי, את אחד הקטעים הכי חזקים בקולנוע אי פעם, זה הסצנת פתיחה של הסרט I Am Legend. אתה זוכר את הסצנת פתיחה של I Am Legend עם וויל סמית?
תזכר את הסצנת פתיחה?
אתה זוכר את הסרט? זה סרט שבו כאילו, כביכול וויל סמית, יש איזה וירוס ו... כולם מתים, ורק וויל סמית נשאר בכדור הארץ. כאילו הבן אדם, יש חיות וזה, אבל הוא הבן אדם היחיד שנשאר. אז הסצנה הפתיחה זה שרואים כזה ראיון בטלוויזיה עם מישהי, שהיא רופאה, והיא אומרת כזה, עשינו ניסוי, נננננננ, יש לנו חיסון שמרפא סרטן. ואז כזה, כמה אנשים בדקתם, אני לא זוכר את המספר, ואומרים כזה, 1,000 אנשים, נגיד. ואז כזה, וכמה אנשים, כאילו, הבריאו מהסרטן, 1,000 אנשים. ואז כזה, ואז העיתונאי אומר לה, אז בעצם את אומרת שריפאת את הסרטן. ואז היא אומרת, כן, כאילו כולה כזה מתביישת כזה ונרגשת, כן, ואז בום, מסך שחור ומתחיל הסרט. ובעצם החיסון הזה לא הבריא אותם. הוא יצר מוטציה.
זה הווירוס.
כל האנשים האלה הפכו להיות הזומבים של הסרט.
אשכרה. וזהו, אני זכרתי כאילו שהתחילת הסרט זה כאילו וויל סמית עושה כושר והולך בזה. לא זכרתי שזה השוט.
תראה, יש את זה, אני לא טועה אם יש את זה בנטפליקס, רק תסיים הפתיחה, gives you chills, man.
וואו.
עכשיו, במיוחד עם הקורונה וכל זה, מבחינתי אחד, אז כן, לך תדע מה זה פתאום יעשה לך פה.
נכון.
אתה לא יכול לדעת.
אם חוזרים לסנודים כאלה, אי אפשר לסמוך על ממשלות.
כן, זה באמת בעייתי, אבל יאללה, שבוע, אם אני לא טועה, היה את הבן אדם הראשון שהתנדב להיות, לקבל חיסון בדיקה לקורונה בישראל. אז בוא נראה מה קורה. מתעדכן עם זה.
כן, אה?
זה מהפרקים שיון עושה.
אני עושה את זה הרבה?
בפרקים הכבדים אתה עושה את זה הרבה.
יש מצב.
אתה עושה כזה.
יש כזה מיני קרטון, כאילו של רק בלוק אחד, שאני כאילו נראה, ראיתי את זה כשהייתי די צעיר וזוכר את זה עד היום, וזה כזה ילד מגיע לאבא, ואומר, אבא, כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות חלק ממאפיה. ואבא מסתכל עליו ואומר לו, פרטי או ממשלתי? וזה לגמרי נכון. אחרת כסף, טכנולוגיה, רפואה, כאילו זה כל כך קל להיות מפיונר בממשלה, בקטע, כאילו, כמו שאמרת, פשוט לעשות ניסויים האנשים, או לקחת כסף. אני אעצור פה.
אני צריך לעשות איזה מין סימן, שיון כזה יבין שהוא מדבר על סנודן כזה.
כן, כן, כן. חבר'ה, היום אני קצת טעון, אני מצטער מראש לכל מי שמקשיב, ורצה לשמוע אולי פרק קצת יותר קליל.
כן.
אני מקווה שהכותרת...
כל מי שרוצה חלק יותר קליל, שפשוט יש את החלק שלי, יש כזה ניגודיות, אבל בוא נספר אליי משהו מנחם, שיון הפך להיות מומחה לחמים, וחוץ מזה שיש לו מסברה, וחוץ מזה שהוא יודע לעשות סרטים, הוא גם יודע להפות לחמים.
כן, כן.
אז מי שרוצה לחם, הפק הזה,
מסובסב על ידי.
משודר בחסות. מאפיית יון, מאפייה בתנור של יון.
כן, לגמרי. זהו, כאילו, השבוע הצלחתי ליצור לחם יפה כזה, שתפח, מחמצת. אז כן, מי שרוצה לחם וגר באזור.
אזור יד אליהו, תל אביב. משלוחים, הכל כמו שצריך.
איזה משלוחים? ששלמו על משלוח.
כן, שלמו לך על הלחם.
אה, סבבה.
אף אחד, שום דבר לא חינם. מה?
סגור, סגור.
כן, אז כן.
אז יאללה, אני ראיתי אותך. בוא נעבור אליך.
כן.
בוא נעבור אליך.
סיימנו את זה בסינימה אופטימית. יאללה, חברים, תורי.
יאללה.
והיום אני החלטתי, בעקבות העובדה שהתחיל לרדת גשם, ובעקבות העובדה שיון חזר להתאמן, אז אני רוצה לתת היום מתוך הניסיון האישי שלי טיפים לאיך להתאמן לבד בבית.
אוקיי, אוקיי.
בעצם כאילו יש דברים שאני מגדיר על עצמי שאני טוב בהם, ולהתאמן לבד בבית זה אחד הדברים האלה.
לגמרי, חבר'ה, למי שלא יודע, יאיר דבר ראשון לעשות קורס מדריכי כושר, ויאיר יש ערוץ יוטיוב משלו שבו יש לו כל מיני סרטונים. עכשיו הוא הוציא סרטון על עזרה לחבר'ה עם אנשים עם... לא
בגב. כאבי גב.
כאבי גב.
חיזוק הגב.
חיזוק הגב.
מניעת כאבי גב.
יש לך כל מיני אימוני כושר, אז חבר'ה, לגמרי לקרוץ שם.
בוא נגיד ככה, זה משהו, זה ערוץ שהייתי רוצה לעלות בו הרבה יותר, אבל בגלל שאני עובד משרה מלאה, ואני עושה פודקאסט, ואני עושה דברים, אז זה די קשה, אבל אני עושה מה שאני יכול.
אבל זה לגמרי מומחיות של יאיר.
כן, אז...
לא יודע מה אתה הולך להגיד עכשיו, זה לגמרי...
אז כן, אז זה כאילו טיפים מאוד מאוד בסיסיים, שיכולים לעזור לאנשים, וגם בגלל העובדה שאנחנו נמצאים במצב שאי אפשר ללכת לחדר כושר כרגע, ונראה לי שיקח עוד איזה חודש, חודשיים, עד שאי אפשר ללכת לחדר כושר, לפי המדרגה הזאת של כל פעם ישחררו את הסגר. אז באמת טיפים מאוד מאוד בסיסיים. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שצריך להתחיל בללמוד.
אוקיי.
זאת אומרת, ללמוד בצורה מאוד בסיסית, בצורה עצמאית גם, מה אתה רוצה להגיע אליו, מה אתה רוצה לעשות, ודרך היוטיוב בעצם ללמוד איך לעשות את הדברים האלה בצורה נכונה. אם זה איך לעשות תרגילים בצורה נכונה, איך לאכול בצורה נכונה, איך לישון בצורה נכונה, ובעצם כל מיני דברים שיכולים לעזור לך או לך לשפר את הטכניקה. כי אחד מהדברים הבעייתיים זה שמישהו עושה משהו לבד, והוא לא יודע איך לעשות את זה, הוא לא יודע שהוא צריך לשמור על, אני יודע מה, ישבן מקובץ, או על בטן מקובצת, ובעצם הוא עושה טעות, ואז אחרי זה יוצא עם איזה כאב או משהו, וזאת בעיה.
אוקיי.
אז באמת להתחיל בזה, שקודם כל ללמוד, לפני הכל, לפני שאתה באמת מתחיל להתאמן, ללמוד.
מה שאתה אומר פה זה בעיקר כאילו ללמוד על טכניקה.
כן, ללמוד על טכניקה, ללמוד על שיטות, ללמוד על דברים, ללמוד על סוגי אימונים. יכול להיות שיש משהו שאתה לא יודע שהוא עובד. שוב פעם, אני אומר לך, אבל זה גם לך מן הסתם, עד סוף הפרק, קחו את זה בחשבון. וכן, זה הדבר הראשון שהוא די בייסיק. הדבר הבא זה הדרגתיות. שזה okay. משהו שיש אנשים שמתחילים, והם ישר מתחילים בבום. אם ניקח לדוגמה את המקרה של יון, שקצת ניבלתי השבוע, אבל הוא הרגיע אותי. זה שהוא סיפר לי שהוא ישר התחיל ב... כאילו הוא לא רץ, כמה זמן לא רצת?
חודשים.
חודשים.
8-9 חודשים בכיף.
כן, ופתאום הוא אמר לי שהוא רץ כמה קילומטרים במהירות יחסית גבוהה, ואמרתי לו, תירגע, 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 כי זה באמת מאוד מאוד בעייתי. אז באמת אחד מהדברים שמאוד חשובים זה, גם אם אתה התאמנת פעם ואתה חוזר, או גם אם אף פעם לא התאמנת, צריך להתחיל לאט, מה זה לאט? שאני אסביר לך, אפילו אני, אם עכשיו אני טס ואני שבועיים לא מתאמן, אני לא חוזר ומתאמן ישר כמו שהתאמנתי לפני. אני עושה אימון לייט, ואז אחרי זה אני רואה איך הגוף שלי מרגיש, ולפי זה אני אומר אם אני רוצה לחזור להתאמן פול או לא.
כן.
ובאמת להתחיל בזה ש... עם משקלים מאוד נמוכים אם בכלל. זאת אומרת, לא עכשיו לבוא ולהרים פה, אני יודע מה, קטלבל של 20, 24, 30 קילו, לא עכשיו פה לרוץ 10 קילומטרים, כאילו זה משהו שאתה עושה כל יום, mm-hmm. כי אנשים נפצעים מזה.
כן.
יש לי חבר שבא ורץ 10 קילומטר באיזה תחרות על הפעם הראשונה, והוא דפק לעצמו את הרגליים.
וואה.
כן, וכי זה משהו שאתה לא יודע לעשות, והגוף שלך לא רגיל, וזה משהו שהוא דופק אותך.
ואתה לא גוגינס.
נכון, ואתה לא דיוויד גוגינס, וכן, זאת בעיה.
חבר'ה, מה שאיר פה אומר עכשיו לגבי הדרגתיות, זה אחד הדברים החשובים. ממה שלומדתי בצבא, או כל פעם שהתחלתי כושר חדש, בג'ו-ג'יסו למשל, הדרגתיות, ולהוריד את האגו של עצמך, שבא לי ליגה, כאילו, סוג של להרגיע את עצמך. מה שהוא אמר עליי, שאני התחלתי לרוץ מהר, נראה לי שזה לא פעם ראשונה שדיברתי פה והעליתי את העניין, שלי יש קצת יותר קשיים פסיכולוגיים, ואני מרגיש שאישית, מה שאני הייתי צריך, זה יותר סוג של התנאה, לפני שאני נותן לעצמי את הרשות להתחיל להתאמן כושר. אז מה שאני עשיתי זה באמת רשתי בוקר אחד 3 קילומטר, שתי בקרים אחרי זה 4 קילומטר, ב-20 שניות פחות לכל קילומטר, מ-5.20 ל-5. אני ספציפית הרגשתי שאני צריך את זה, כי כמו מנה של אוטו שצריך כאילו קצת חשמל כדי לפני שהוא זה, אני הרגשתי שאני צריך כאילו סוג של לדחוף לעצמי, להגיד יאללה, אתה יכול להתאמן, אתה יכול לדחוף את עצמך, ואחרי זה, ברגע שהצלחתי להקים את עצמי במיטה ולרוץ, אז להתחיל בדרגתיות. זה ספציפית אני. אם אתם רואים שגם אתם כזה חושבים שוואלה לא זה, ואתם צריכים קצת להרגיש את הקושי של להתאמן, עד שאתם מבינים שזה לא כזה קשה, שזה סתם כאילו הכל בראש, אז בכיף, אני לא ממליץ פה לאף אחד להתחיל ב-10 קילומטר, ברגע שמתחיל לכאוב, או אתם מרגישים שמשהו נכון, תפסיקו.
אבל לא צריך להגיע למצב שכואב אפילו.
ממש לא, אבל להתאמן חכם ובדרגתיות זה אחד הדברים החשובים.
והקשים.
והקשים, פסיכולוגית. כי ברור שכל אחד ברגע שאתה נכנס להייפ של אימון, ממש כאילו קל וזה, להתחיל להתאמן, שאתה דופק את עצמך, כי וואלה, אתה רואה את התוצאה הסופית, אתה לא רואה את הדרך.
כן, אז נגיד אני מסתכל על עצמי ש... אני התחלתי לרוץ עם נעליים של ריצה יחפה, שזה נעליים שמדמות כאילו אתה רץ יחף. מי שלא ראה, אז יכול לראות ביוטיוב שלי את הסרטון שעשיתי על זה, וגם עוד כמה חודשים אני יוצא סרטון כזה חצי שנה אחרי כזה. ואחד מהדברים שמאוד קשים לי זה שוואלה, אני עכשיו רץ, אתמול רצתי 3 קילומטר, וזה הרג אותי. כאילו לא הרג אותי, הרגשתי טוב, אבל... עד אז כאילו הייתי, נגיד, לפני שבוע, שבועיים, אם הייתי רץ את זה, הייתי מת. ואני רגיל לרוץ הרבה יותר, כאילו. והראש שלי לא מבין למה אתה מפסיק עכשיו.
כן.
אני צריך להכריח את עצמי להפסיק, כי אני יודע שאם אני אמשיך, אני יכול מאוד להיפצע.
כן. וגם כאילו ברגע שאתה נפצע, אתה עוצר את האימון של עצמך לזמן מאוד ממושך, לזמן מאוד ארוך.
נכון.
אז הרבה יותר שווה להתאמן במקום 100%, 90%, 80%, ולא להגיע לפציעה, מאשר להתאמן 100%, 100%, ופשוט אחרי זה לא לעשות שום דבר במשך שבועות או חודשים.
נכון. אז כן, להתחיל בהדרגתיות, איך עושים את זה, אז אני חושב שפשוט באמת לבוא ולעשות את זה בצורה שהיא מחושבת, ולכתוב לעצמך או לך תוכנית אימון, שבעצם, אוקיי, אני רץ עכשיו קילומטר, אני עושה, נגיד, בקילומטר הזה, אם אני ממש לא בכושר, אז אפשר לעשות כזה דקה ריצה, דקה הליכה, או חצי דקה ריצה ודקה הליכה, או משהו כזה, מה שנוח לכם, וכל פעם לעלות ממש, ממש בקטנה. ואני חושב שזה משהו שאם אתה עושה אותו בהדרגתיות, והגוף שלך לא מת אחרי כל אימון, לפחות איך שאני מסתכל על זה, זה עוזר לך להמשיך אחרי זה. ולעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שמגיע למצב שאתה מסתכל על האפליקציה שאתה רץ איתה, ואתה רואה שוואלה, זה משהו שאתה הצלחת פתאום לרוץ עכשיו, 20 דקות, 30 דקות, 40 דקות, בלי לעצור, שלפני כמה חודשים לא הצלחת לעשות את זה.
זה נכון. נראה לי שיש לי השוואה מגניבה.
אוקיי.
על הקטע שזה.
יאללה.
נראה לי שזה כמו להמליח תבשיל שאתה מכין. עדיף לשים קצת פחות ממה שנראה לך, כי תמיד יותר קל להוסיף יותר, כי אם אתה שם קצת יותר ממה שנראה לך, לתקן את זה אחרי זה, זה כמעט בלתי אפשרי.
פיון.
תודה, תודה.
זה אחלה של דבר, כן. אז כן, זה באמת, וגם זה גם מתקשר מאוד יפה לסבלנות, שנגיד שאתה מבשל משהו. אחד מהדברים, אני קראתי לפני כמה זמן ספר על בישול. כזה טכניקות בישול, לא ספר עם מתכונים, אין שם מתכון, קוראים לספר לא ספר בישול, אבל זה כאילו כל מיני טכניקות של איך לבשל, איך זה, איך לעשות רוטב, איך להשתמש במלח, כל מיני דברים כאלה. אז אחד מהדברים אמרו, הדבר, הטכניקה הכי חשובה זה סבלנות. אם אתה עושה רוטב, בולונז, אם אתה עכשיו בא ועושה אותו ב-10 דקות, ואם אתה תיקח את אותו רוטב בדיוק, בלי להוסיף שום דבר, בלי לשנות שום דבר, במקום 10 דקות, תשים אותו על האש שעה, והרוטב מסתמך, זה הרבה יותר טוב.
זה לגמרי נכון.
אז אותו דבר פה.
זה לגמרי נכון.
כאילו אם אתה עכשיו תיקח את זה ותהיה את הכושר ותהיה בסבלנות, ולא תבוא ותקפוץ ישר למים העמוקים, תעשה את זה לאט לאט בצורה טובה, וגם כאילו בצ'יל ובכיף, זה יכול להיות ממש טוב.
לגמרי.
דיברנו על ריצה, זה גם יכול להיות בכושר כוח, וזה כאילו מאוד מאוד חשוב להגיד. אני לא ממליץ לאנשים שרק רצים, מניסיון של פעם, לא לעשות את זה. לא לעשות את זה, חובה עם ריצה, לשלב גם כוח. חובה. כאילו אין פה, אפילו הייתי אומר, יותר חשוב לעשות כוח מלרוץ.
אשכרה.
כן, אחד מהדברים שאנשים, סוג של מיתוס שהוא לא נכון, זה שריצה שורפת כאילו הרבה קלוריות. יכול שהיא שורפת הרבה קלוריות, אבל ביחס לאימון כוח, זה לא, אימון כוח שורף הרבה יותר קלוריות, והוא הרבה יותר בריא לגוף.
אוקיי.
מאשר ריצה. למה? כי יש הרבה מאוד אנשים שלא רצים טוב, וצריכים לעבוד על הטכניקה שלהם. והרבה יותר קשה לשפר טכניקת ריצה, כי אתה, קשה לך לשלוט על זה, איך הרגע שנוחתת בדיוק והכל, מאשר לשפר את הטכניקה שלך באימוני כוח.
מעניין.
מה זה אימון כוח? זה לא רק להרים משקולות כמו שרואים אנשים בחדר כושר, זה לעשות שכיבות צמיחה, זה לעשות מתח, כפיפות בטן.
אוקיי. היית אומר שדברים כמו קליסטניקס וכאלה, זה גם אימון כוח?
כן, לחלוטין.
אוקיי.
כן, זה הכל אימון, כן, אימון כוח. כן. אימון של ה, כן. אז כן, זה מאוד מאוד חשוב לעבוד על הדרגתיות. דבר הבא, זה שעות קבועות, שלפי דעתי זה אחד מהדברים שעוזרים לי. גם אני היום, אם אני לא עושה את השעות הקבועות שלי, מאוד קשה לי להתאמן. אם אני יש לי את השעה הקבועה בבוקר שאני קם ומתאמן, יש לי את השעה בערב שאני מתאמן, ואם זה משתנה, נגיד השבוע היה לי שיננית, אז בבוקר לא אכלתי להתאמן, זה דפק לי את כל הרצף אימונים ואת החשיבה, והייתי צריך, וזה לא כיף.
כן.
אז באמת אם אתה מגיע למצב שאתה יודע שבשעה הזאת אתה מתאמן, ואתה מרגיל את האנשים מסביבך שאתה מתאמן, אז זה ממש נחמד. ועוזר לך להגיע למצב הזה שאתה יודע שבשלב הזה אתה מתאמן.
אוקיי, אז בוא נגיד ככה, יש שאלה אליך, כאילו אני בטוח שאנשים כאילו בקהל קצת יותר כמוני בקטע הזה, נגיד אתה מתרגל שכל יום אתה קם בשבע ויוצא לאימון, יוצא לאימון או יוצא לריצה, מה שזה לא יהיה. וערב לפני כן, יצאת עם חברים, ראית נינג'ה, לא יודע מה, והלכת לישון נגיד ב-12 ב-1. אז אם אתה עכשיו הולך לישון ותקום בשעה רגילה, אתה לא תשן מספיק, שעות כמו שאתה צריך.
אוקיי.
מה היית ממליץ? לקום יותר מאוחר, כאילו לקום באותה שעה ולעשות אימון בכל מקרה, לקום יותר מאוחר ולעשות אימון, מה היית ממליץ?
אז תראה, זו תשובה שאתה שואל אותה עכשיו, אם היית שואל אותי לפני חודש, חודשיים, לפני שהיה לנו את הפרק על שינה שדיברתי עליו, שהתחלתי ממש להיכנס לתוך העולם הזה, ולראות דברים ולקרוא את הספר שדיברתי עליו גם, של Why We Sleep. לפני זה, הייתי אומר לך, עזוב, אם אתה עכשיו ישנת 4 שעות, אז תישן, בסדר. אבל אם ישנת, נגיד, 5-6 שעות, תקום ותתאמן. היום, איך שאני מסתכל על זה, אחרי שקראתי את הספר ואחרי שאני רואה מהדברים, לישון זה הכי חשוב.
אז אתה אומר?
יותר מהכל.
יותר מהכל?
יותר מהכל.
וואו, אוקיי.
וזה עדיין לי מאוד קשה. נגיד, אני יכול להגיד על עצמי שמאז שהתחלתי, מאז הפרק שלנו, אני מנסה כל יום ללכת לישון ב-11. ולרוב אני מצליח. וזה ממש נחמד. 11:30, אבל לרוב אני מצליח, וזה ממש ממש נחמד. וכשאני גם, אני מרגיש שאני הרבה יותר מצליח להתאמן. יש ימים שאני לא מצליח לקום, יש ימים שקשה לי, אז פשוט אני עושה אימון קצר יותר, לא עושה את כל האימון המלא. אתה יודע, עכשיו במקום לעשות אימון של שעה בבוקר, אז אני עושה אימון של חצי שעה, 20 דקות, רק בשביל להרגיש שעשיתי משהו.
כן.
וזה משהו שאני גם לומד את עצמי, לא לקוס על עצמי, אם לא הצלחתי להתאמן.
כן, אני מצל... כן, סליחה.
אבל זה רמה ש... ייקח לכם זמן להגיע אליה.
כן, לא, יאיר כאילו כבר הגיע לרמה, כאילו, מאוד מתקדמת. אני מצטט הרבה את גוגינס בפרק הזה, כי אני בדיוק גם עכשיו מקשיב לספר שלו, וזה ספר מדהים. והוא אומר משהו לגבי, מה שאמרת לגבי אפילו להתאמן 20 דקות, הוא אומר שביום שהוא בא לקום כדי להקליד את הספר, הוא כזה אומר שהוא הלך לישון קצת יותר מאוחר באותו בערב לפני כן, והוא אמר, טוב, מחר אני פשוט אשן קצת יותר, לא יצא לריצה ויצא להקליט את הספר. אבל אז כשהוא קם הבוקר הוא אמר, טוב, אם אני לא ארוץ עכשיו, כל היום אני אחשוב על למה לא רצתי, למה לא רצתי, למה לא רצתי. אז הקטע של אפילו אם אתה לא עושה את האימון המלא, ואתה לא מת בסוף האימון, העובדה שפשוט כאילו קצת זזת, הפעלת את הלב, את הריאות, והזזת את הגוף ואת הדם, זה מספיק כדי סוג של, כאילו, במקום לא לעשות שום דבר, בכלל.
נכון.
כן, אפילו לעשות, מה שג'ורגן מדבר, Active Recovery, של אפילו לקום, לעשות ריצה של 2 קילומטר, וקצת מתיחות וכאלה.
לעשות מתיחות, לעשות קצת יוגה, לעשות תרגלי נשימות.
כן.
משהו שיגרום לך לסמן את הוי הזה, המנטלי, של עשיתי משהו.
כן, לגמרי.
אז כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
מסכים לגמרי.
כן. הדבר הבא זה הציוד. מי שניסה להתאמן בתקופה הזאת, או מי ששמע מחברים, יודע שיש עכשיו סוג של מחסור מאוד גדול בארץ ובעולם, של משקולות וציוד כושר והליכונים וקטלבלים והכל. מאוד קשה להשיג. כאילו, ברמה שהמפעלים הגדולים בארצות הברית, פתחו עוד מכונות, כאילו, בשביל להכין עוד קטלבלים ודברים כאלה. אשכרה. כן, רוג נגיד. אז זה ממש ממש קשה. ואני חושב, במיוחד למי שמתחיל, וגם למי שמתקדם, פחות, זה הרבה פעמים טוב יותר. כי זה סוג של משהו שאמרנו שנדבר, וזה אחד מהפרקים הבאים שאני מדבר עליו, ספוילר, זה מינימליזם. אז אני גם מאוד מאמין במינימליזם של כושר. כאילו, בציוד כושר. כי אם יש לך יותר מדי אופציות, זה מבלבל. נגיד, אני רואה, אם פעם ראית את החדר כושר של דרוק.
לא. כאילו, אני יודע שזה מחולה שלמה.
זה עצום.
כן.
זה כאילו, זה כאילו ממש גדול. ואני לא הייתי, כאילו, עד כמה שאני אוהב ציוד וזה, לא הייתי רוצה חדר כושר כזה, הייתי הולך לשם לאיבוד טוטלי. אני מעדיף שיהיה לי את כמה דברים שיש לי פה, ולהתחיל מזה, ולאט לאט להתקדם. אז הציוד הבסיסי שאני ממליץ שיהיה לכם, זה מזרן מן הסתם. איזה מוט מתח, או בבית, או בפינת כושר מחוץ לבית, שלרוב האנשים אני חושב היום יש בישראל, שזה משהו מגניב שיש בישראל.
כן.
יש הרבה מדינות שאין את זה. איזה משקולת קטלבל, להתחיל עם זה. אני גיליתי את הקטלבלים לפני איזה שנה, וזה מדהים.
אתה מעדיף קטלבל מאשר דמבלים?
כן.
אתה יכול להסביר למה?
זה הרבה יותר כיף והרבה יותר ורסטילי. ואתה יכול לעשות עם זה הרבה יותר דברים, ואתה לא צריך משקל גבוה, כמו שאתה צריך בדמבל כדי להפעיל את השרירים.
אוקיי.
יש סוג של הקטלבל, מי שלא יודע, זה סוג של משקולת, אתם לא אולי לא יודעים שקוראים לזה קטלבל, בטוח שראיתם את זה פעם, זה משקולת עגולה עם ידית. הדמבל זה המשקולת שכולם מכירים. כאילו
ידית עם שתי משקולות בצדים.
בדיוק. אז העניין עם דמבל זה שהדמבל יש לך את כל הבלנס של המשקל, הוא ימצא לך בציר ישר לגוף שלך, למטה. הקטלבל, בגלל שהוא קצת יוצא לך מהגוף, הוא פה, אז זה ישר מפעיל, כאילו, קשה להסביר את זה למי שלא רואה את זה בסרט, ביוטיוב, אבל כאילו הגוף שלך נוטה הצידה, והשאר השרירים שלך צריכים לעבוד יותר חזק, כדי לאזן את הכל, אז בוא נגיד ככה, במשקולת של 12 קילו, אני בכוונה נותן משקל שהוא יחסית נמוך, 12 קילו של קטלבל יכול לעבוד לך, אני עשיתי לפני שבוע אצל ההורים שלי 12 קילו, הייתי גמור. משקולת דמבל 12 קילו, למי שקצת בכושר זה...
כן.
זה יותר בר ביצוע.
וממש אני יודע, שלמשל התרגילים הקלאסיים של קטלבלים מפעילים הרבה יותר שרירים מאשר התרגילים הקלאסיים של דמבלים. דמבלים בדרך כלל אנשים משתמשים כדי לעשות או דו ראשי, או כתף מרכזי, כתף קדמי.
זה הרבה יותר מבודד.
הרבה יותר מבודד. וכשאתה משתמש בקטלבל לכל הסווינגים וכל הדברים האלה, זה תרגילים שמפעילים הרבה יותר אזורים והרבה יותר שרירי ליבה, הרבה יותר שרירי עיצוב.
המעצבים.
מעצבים, שרירים מעצבים. אז אני גם כאילו הרבה יותר תומך, אני ממש פשוט נהנה הרבה יותר מקטלבלים.
כן, אז זה בדיוק העניין הזה של ציוד בסיסי, שיעזור לך להתאמן ולא יהיה גם כאב ראש. כי אני יודע את זה מהעולם שלי, שהתחלתי ליצור תוכן, שהייתי מאוד כזה, אוקיי, אין לי את המיקרופון הכי טוב, אז אני אחכה שיהיה לי אותו, ורק אז אני אתחיל לעשות. ולא, זאת הטעות. כאילו אנשים באים ואומרים, אוקיי, עדיין אין לי את ההליכון שעולה 15,000 שקל, אז אני לא אתאמן עד שיהיה לי את ההליכון שעולה 15,000 שקל.
זה
לא.
זה תירוצים.
זה תירוצים שהם מאוד קשים ומאוד כאילו מפתים, ואני מודה שגם אני סאקר שלהם לפעמים כל מיני דברים, וזה זה, זה בעיה.
לגמרי, האמת שבאתי להשוות את הציוד לצילום, כי אני מגיע ממש מעולם הצילום, ובעולם הצילום, אם מישהו אי פעם מתעסק, מאוד קל כזה, מצלמה כזאת, מצלמה כזאת, כי כל מצלמה זה טוב לוידאו, זה טוב לסטילס, הדשה הזאת, הדשה הזאת, ככה, ופה ושם, ומאוד מאוד קל פשוט לסיים עם מחסן מלא בציוד שעולה המון כסף, אבל בסופו של דבר, פשוט לבצע ולצלם, זה מה שהופך את התמונה לטובה,
כן.
ולא הציוד.
נכון.
וגם בכושר, אני מניח, אתה יכול לקנות את כל הקטלבלים, ואת כל המכשירים, ואת כל הכאלה. לא, אני לא יכול לבצע את זה, כי אין לי את הציוד המיוחד. לא, זה תירוץ. אתה עכשיו יכול לעשות סרט מדהים. עם אייפון, יש כבר הוכחות לזה ביוטיוב, ולא צריך את ה-4K, ווילוג, ועדשה. אתה יכול פשוט להגיע לביצועים, כל מה שאתה צריך, זה פשוט עבודה
כן.
ויצירתיות. נכון. כמו שאני מניח שבכושר זה מאוד דומה.
נכון. אז זה ממש נכון, ואני בסופו של דבר, אל תתפתו לכל הדברים, כי גם המחירים מאוד גבוהים עכשיו של דברים, כי יש מחסור, ואז מעילו את המחירים. אפילו תתחילו עם משקל גוף, שזה משהו שאני עשיתי הרבה מאוד שנים, עד שהתחלתי להתאמן עם קטלבלים וכל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. משקל גוף, זה מדהים. אנשים בנינג'ה עושים רק משקל גוף לרוב.
נכון.
ותראו אותם, והם עושים דברים מדהימים. וכן, וגם הסיכוי להיפצע עם משקל גוף הוא יותר נמוך, mm-hmm. כי הטכניקה הרבה יותר, כאילו, להרים משקולת עם טכניקה לא נכונה, הסיכוי שיפגע לך במשהו הרבה יותר גבוה.
האמת שרוב החיים שלי, הייתי הרבה, לי היה הרבה יותר קשה משקל גוף מאשר משקולות.
כן.
אני בעברי הייתי שחיין, והייתי עושה קרוסיט וכאלה, ותמיד, כאילו כל הקטעים משקלים גבוהים, סקואטים וליפטים וכזה, תמיד היה לי הרבה יותר קל, ומשקל גוף מתח, סקואטים וזה, תמיד, סליחה, סקואטים בלי משקל, היה לי הרבה יותר קשה מאשר משקולות. כן. בגלל הגודל שלי, בגלל אני, למי שאולי ביוטיוב לא מספיק לראות, אני 1.97 מטר, אני כמעט 2 מטר, אני ארשתוק, אני כמעט 2 מטר, אני 100 קילו פלוס מינוס, ואז המשקולות, בגלל שאני מרים הרבה יותר, מבחינת המוח זה הרבה יותר אדרנלין, אבל בסופו של דבר, המשקול גוף שלי מאוד כבד, והיה הרבה יותר קשה לי להשתלט וללמוד, לעשות תרגילים עם משקל גוף.
כן, אז כן, 100 קילו תלוי אם אכלת לחם או לא.
וואו, תקשיב, אני אוכל כל כך הרבה לחם לאחרונה.
אז כן, אז באמת תתחילו בבייסיק, ומשם תתקדמו לאט לאט, ובאמת, וגם אם אתם קונים ציוד, תחקרו עליו.
ולהר יש סרטונים לגבי זה בעמוד שלו.
כן, ואם יש לכם שאלות, בכיף תשאלו. הדבר הבא זה לגוון. אני היה לי תקופה, אני בן אדם מאוד מאוד מוזר בכל מיני דברים, אני מסוגל נגיד לאכול כל יום את אותו דבר, כל החיים, אין לי בעיה. וגם מבחינת הכושר שלי, עד לפני לא מעט זמן, לפני כאילו קצת זמן, הייתי עושה את אותו אימון, אותה שגרת אימונים במהלך השבוע, וזה היה לי טוב. אבל לאחרונה התחלתי להרגיש שזה קצת קשה לי, וקצת הגוף שלי מתחיל גם להשתמם, וגם מה שנקרא, עד כמה שזה מוזר, ותמיד צוחקים עליי שאני אומר את זה, אני מרגיש את הגיל. אני בן 29, אבל אני מרגיש את הגיל לגמרי. מה שהייתי יכול לעשות לפני כמה שנים, הרבה יותר קשה לי לעשות היום. אם פעם הייתי מתחיל אימון, בלי לעשות חימום, בלי לעשות שחרור, בלי לעשות כלום, היום אין מצב. אם אני לא אעשה את זה, אז אני אמות.
אני לגמרי אתחיל בזה.
אז באמת, הלגוון הזה עוזר לשעשע את הגוף, וזה יכול להיות גיוון מאוד מאוד פשוט, שאני עושה את זה לפעמים, פשוט לשנות את הסדר של התרגילים. לעשות תרגיל אחד קצת יותר או קצת פחות, ולשנות את הסוג משקולת, במקום קטלבל, לעשות את זה עם דאמבל. כל מיני דברים מאוד קטנים שיכולים לעזור לעשות את זה בצורה יותר טובה.
זה גם עוזר לריצה.
נכון.
בריצה לאנשים כמוני שפשוט לא אוהבים לרוץ, אז בדרך כלל אתה רץ ואתה רץ באותם מסלולים, אותם רחבות, אז פשוט כל פעם או כל שבוע לשנות את המסלול ריצה, לגמרי משנה לך את השעמום הזה של לצאת לרוץ, וזה כאילו, כי יש אנשים שממש אוהבים את זה, בשבילי זה עול.
כן, אז נגיד אצלי, אחד מהדברים שאני לא אוהב באזור הזה שלנו של יד אליהו, זה שלא כיף לרוץ פה, לפי דעתי. לא כיף לרוץ, יש רמזורים, יש חשוך לפעמים, ואין וייב. נתניה, מבחינתי, זה אחד מהמקומות הכי טובים לרוץ בהם. זה מדהים, יש לך, כאילו, אתה יכול לפנות ימינה ואתה מגיע למקום מגניב, אתה יכול לפנות שמאלה ואתה מגיע לים, אתה יכול לפנות, ויש לך מלא דרכים ואופציות לא להשתעמם.
גם יש לך כאילו טלט שלמה שמגיע מדרום העיר, הצפון העיר, וכאילו בלי שום דבר בדרך. באזור שלנו הרבה יותר קשה להגיע לטייל של תל אביב.
אז כן, אז זה משהו שהוא כן, ולגוון ולנסות לעשות אימון קצר יותר, ארוך יותר, כל פעם לעשות משהו אחר. הדבר הלפני האחרון זה מנוחה ולהקשיב לגוף, שזה משהו שהוא, ברגע שאתה מתחיל להתאמן, ומה שנקרא, אני מאחל לכם שתגיעו לשלב הזה, שאתם תצטרכו להקשיב לגוף שלכם ולנוח ולא להשתמש בזה בתור תירוץ, שזה גם...
כן, מאוד קל להשתלב לזה בתור תרוץ.
רצתי הפעם אחת, אני אנוח עכשיו. כאילו, לא, אחי, צא לרוץ. צא, תתאמן, כאילו. תעשה משהו. אז באמת, ברגע שאתה מגיע לרמה שאתה מתאמן באופן קבוע, אני, החוק שאני התחלתי לנסות ליישם עם עצמי עכשיו, יש פעמים שאני צריך לצאת לפארק פה להתאמן, ואין לי כוח ואני עייף, אז אני בא ואני אומר, אוקיי, בוא נצא בכל זאת. אם אני עכשיו בא ועושה את הסט הראשון במתקנים, סבבה? Mm-hmm. ואני עדיין עם אותו וייב, אני מפסיק והולך.
אוקיי.
Okay. זה כאילו, מהניסיון שלי, אם אתה, שוב פעם, אם אתה מתאמן ולא עושה תרוצים, אחרי הסט הראשון, אחרי כמה תרגילים הראשונים, אתה כבר נכנס לווייב וכל הרעשי רקע האלה נעלמים.
כן.
אם הרעשי רקע האלה עדיין נשארים, ואתה מרגיש עייף, ואתה מרגיש כבד, ואתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות כמות סטים שאתה יודע שאתה יודע לעשות, אז זה אומר שהגוף שלך מאותת לך, אוקיי, אתה צריך לנוח.
זהו, אז אתה מדבר פה יותר על להרגיש את הגוף, ולא על כאילו הרעשים שאומרים לך, עזוב, לא בא לך היום, לך הביתה. כי זה שני דברים שונים, לדעתי לפחות.
זה כאילו, אני מסתכל על זה דווקא די אותו דבר, שהרעשי, כאילו, יש לפעמים שכואב לי משהו, mm-hmm. אוקיי? ויש כאב שהוא טוב, שזה כאב שהגוף רגיל לאימון, ויש כאב שהוא לא טוב, כאילו שהוא מתאושש מאימון או... Mm-hmm. עכשיו, אם אתה בא וכואב לך ברמה שאתה עושה את התרגיל ואתה לא יכול, אז לא. יש כאבים שוואלה, אתה עושה, ואחרי הסט הראשון אתה כבר לא מרגיש את זה, אז זה טוב.
הבנתי.
שוב פעם, כן. אלכוהול על גבול ה...
זה מאוד אישי, כל אחד בן אדם שונה. כן, אז כן. אצלי למשל איך זה עובד, זה הרבה פעמים שאני, למשל, אם אני קם או אני הולך לימון ג'יוג'יצו, או הייתי הולך לימון קרוספיט או משהו כזה, ואני סוג של כזה, סוג של גורא את עצמי מהאוזן כי אין לי חשק, אז היה קורה שאני מתחיל ועושה את התרגיל הראשון, את החימום, ואני תוך כזה, וואי, לא בא לי, בא לראות טלוויזיה ובא לי את במחשב, ואין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח. ואחרי התרגיל הראשון, זה פשוט לא התניע. אז מאוד קל פשוט, והייתי עושה את זה, אני הדבר הכי דוגי בעולם. עושה את התרגיל הראשון, ושני אומר, עזוב, אין לי כוח, ופשוט הולך הביתה.
כן.
כי יש את הקולות האלה שאומרים, עזוב, פשוט הולך הביתה, הולך תנוח יותר קל. אז זה לעתי הרבה יותר פסיכולוג, הרבה יותר מנטלי, ששם צריך בכוח ללמד את עצמך, שעזוב,
כן.
תישאר, תסיים, ואתה תוך כדי תתרגל, כי זה מוביל ליום אחרי זה, בסדר, אתמול עשיתי, היום גם אין לי כוח, וזה פשוט מוביל כדור שלג, שעכשיו לא יודע כמה זמן לא תתאמן.
כן, אז זה בדיוק מתקשר למה שאמרתי, שאם אתה מתחיל ואתה עושה את זה מתוך תירוץ, אז לא. אם אתה מגיע לרמה שאתה כבר יודע להתאמן ולהקשיב לגוף שלך, ולדעת שאתה, וואלה, הגוף שלך אומר לך שהוא עייף. אם הגוף שלך אומר לך שהוא עייף אחרי סט ראשון, אחרי שעשית חימום ואחרי הכל, זה אומר שהוא צריך לנוח עדיין. אז הכל טוב.
כן.
שום דבר לא יקרה. אם עכשיו, גם, אתה יודע, הקלאסי זה לעשות יום כן, יום לא, לכל קבוצת שריר, אז אם עכשיו יום כן, יום לא, ועוד פעם אתה חוזר אחרי עוד פעם, ואתה עדיין לך כוח, אלא אם כן נפצעת, כנראה שאתה נותן לעצמך תירוצים.
כן. כן.
והדבר האחרון זה תזונה.
חשוב.
שזה הדבר הכי חשוב. בסופו של דבר, okay. בטוח ש... אני אומר בטוח, אבל בטוח שרובכם שמעתם, שתזונה זה הכי חשוב, 80% מכל מה שקשור לכושר, וכל העולם הזה זה תזונה, ואני לא אכנס לפה לעולם הזה, כי זה עכשיו עוד כמה פרקים שלמים.
תורה שלמה.
וכל אחד מה שמתאים לו, וכן, אז פשוט תזונה זה מאוד חשוב.
אוקיי.
אז תלמדו על תזונה. וזה משהו שבאמת, בסופו של דבר, אלא אם כן, ואני אומר את זה מתור נקודה מבט של מישהו שהוא כביכול מאמן כושר. אני לא מאמן כושר בפועל, זאת אומרת, עשיתי את הקורס הזה בווינגט יותר בשביל הידע האישי שלי, ובשביל לעזור למשפחה שלי ולחברים שלי שצריכים עזרה, ובעיקר לעצמי. אבל אפילו בתור מישהו שהוא כביכול מאמן כושר, אני אומר, זה מאוד קשה בעולם שאנחנו חיים בו, אלא אם כן אתה עובד עם משכורת מאוד גבוהה, לתחזק מאמן. Mm-hmm. לשלם כל פעם מאות שקלים בחודש על מאמן. ואחד מהדברים שנותנים לי דרייב להתאמן לבד, מאז ומתמיד, עוד לפני שעשיתי את הקורס, זה העובדה שזה עוזר לי גם לחסוך כסף.
כן, עם כל אחד חדר כושר או מאמן אישי או דברים כאלה. כן,
כן. אז זה לגמרי משהו שהוא ללמוד בלי קשר כל דבר בעצמך, אם זה משהו שהוא מעניין אותך, אני חושב שאפשר ללמוד. ובאמת להתחיל ולראות כמה סרטונים ביוטיוב, וללמוד ולהקשיב. אם אתם רוצים בעברית ואתם לא מכירים אותם, אז אחים בשם לויס פיטנס, זה הערוץ יוטיוב הכי גדול בארץ, 150 אלף עוקבים יש להם, עושים עבודה מדהימה, מסבירים טוב, מאוד מקצועיים. אם אתם יודעים אנגלית ברמה טובה יותר, יש הרבה מאוד אנשים בחול, תחפשו, תמצאו, אם אתם צריכים המלצות, תגידו לי, אני אשלח לכם, ופשוט תלמדו, ובסופו של דבר, זה הדרך הכי טובה והכי כיפית להתפתח בתחום הזה. לדעת ולהבין וללמוד. אני נגיד למדתי עם הזמן, איך להבין מה גורם לי להרגיש לא טוב. זאת אומרת, אני, בגלל שאני עושה דברים בצורה די קבועה, אז אם פתאום אני משנה תרגיל וכואב לי, אז אני יודע להגיד, אוקיי, כנראה שהתרגיל הזה, או שאני עושה אותו לא טוב, או שהוא לא מתאים לי. אתה מבין? אז כאילו, אתה לומד על עצמך כל מיני דברים.
מגניב, מגניב.
וזהו.
וואי, אחלה נושא.
כן.
כן, אני מרגיש שזה דווקא למשל הרבה, כאילו, זה עכשיו משהו שהמון אנשים ממש מתעניינים, אבל אפילו לא יודעים איפה להתחיל.
כן.
וזה אחלה בסיס, כאילו, להתחיל לתחקר בעצמך איך להתחיל, או מה אתה מעוניין. כאילו, אתה עכשיו רוצה להשתפר בזה, אתה רוצה להשתפר בזה, אתה יודע, כל מיני דברים בסיסיים, כדי לעשות סדר אנשים בראש, כי הרבה אנשים באים ושואלים אותי, כאילו, אני רוצה לעשות כושר, אבל אין לי מושג מה לעשות.
כן.
חדר כושר. לדעתי זה אחלה גייד.
כן, אחלה זה, גייד. יש עוד פודקאסט שאני ממליץ, הוא באנגלית, שדיברתי עליו גם עם יון פעם, של נייק. הוא נקרא Trained, והוא פודקאסט מדהים שמדבר על כושר, כל פרק הוא חצי שעה, הם מביאים אנשים מאוד טובים, אם זה המומחה שינה שעשה את הספר שדיברתי עליו, אם זה לברון ג'יימס מה-NBA, ומתיו פריס פרייזר, סליחה, מהקרוספיט, שהוא אלוף העולם כבר, חושב, 6 פעמים ברצף בקרוספיט, הוא the fittest man on earth.
וואלה.
כן, כבר 6 פעמים ברצף.
אשכרה.
תואר ממש מגניב.
זה לא 4 פעמים, זה 6 פעמים?
משהו 5-6, משהו כזה.
שיט, אוקיי.
אז הוא ממש תותח, וכן, ומסבירים שם בצורה מאוד טובה את הדברים האלה. ועדיף להתחיל בלאט לאט ולהתקדם משם. זה הכל.
מגניב, מגניב.
אז זהו.
אז זהו.
מה יון, מה יש לך להגיד לאנשים? על זה שאנחנו כבר עשינו 15 פרקים.
וואו, תקשיב, אני, כאילו, אתה צוחק על זה, זה בדיחה, אולי היום הייתי קצת קבוי, אבל אני באמת, כאילו, כל פרק אומר, שיט, הגענו ל-14, שיט, הגענו ל-15, כאילו, גם אמרתי את זה פרק קודם, אני לא ציפיתי שנגיע, כאילו, למספרים כאלה. ואני, כאילו, עדיין חושב, מה, אנחנו נגיע כזה ל-30, ל-40? זה מרגש, זה מרגש.
אז נגיד משהו שהוא לא יצא לדבר איתך לפני, אני חושב שהוא מגניב לדבר עליו עכשיו, שבדיוק לפני שהגעת, התקשבתי כזה לאיזה סניפט כזה של ג'ו רוגן, שהוא ראיין מישהו והוא דיבר איתו על איך הוא התחיל. סבבה? ומי שלא יודע, ג'ו רוגן זה הפודקאסטר הכי מצליח בעולם, חתם חוזה עם ספוטיפיי ב-$100 מיליון.
אשכרה.
כן, הוא ממש תותח. והוא התחיל לפני 10 שנים ממש כזה, ו... והוא אמר, אני...
את הפודקאסט לפני 10 שנים?
כן.
וואו.
וכאילו הוא אמר, אני התחלתי את זה בשביל לשבת עם חברים שלי, להתמסטל ולדבר, כאילו. ואני בשום שלב לא ציפיתי שזה יגיע למה שזה היום, שיש לי מאות מיליוני מאזינים בחודש, כאילו. ופשוט נהניתי מזה. וכל עוד נהניתי מזה, ועד היום אני נהנה מזה, ואני ממשיך. וזה גם איך שאני מסתכל על זה. גם. כן. אנחנו נהנים.
אנחנו התחלנו את זה כי יש לנו דיונים כתובה, ואנחנו חברים הכי טובים, ואנחנו נהנים, ווואלה זה כיף כל פעם ללמוד על משהו חדש, אולי אני דברים קצת יותר נקים, ואיר זה קצת יותר זה. אבל כן, זה לגמרי, גם היינו אומרים את זה בפרקים הראשונים, אנחנו מחכימים וממש רוצים.
וואי, לגמרי מחכימים. כאילו, אני חושב על הדברים שלמדתי על כאילו, על השינה ו... על ימי הולדת שעשיתי פרק.
כן, זה אחד הפרקים.
ועל כל מה שאתה, שהמלצת לי על לראות את The Social Network, וראיתי ודיברנו על זה.
כן.
וגם הדברים שהם כביכול אנחנו צוחקים, שהם מדקים שאתה מדבר עליהם. אני לומד בסופו של דבר.
כן.
ואתה יודע, אני קורא עכשיו משהו באיזה אתר, על סנודן, אז אני קצת יותר בעניינים. אז כאילו, בסופו של דבר, אנחנו עושים את זה בשביל שאחרים ייהנו מן הסתם, אבל אנחנו גם עושים את זה לנו.
לגמרי, או פוליטיקה אמריקאית. אתה יודע שכאילו תמיד שמעתי כזה דברים פה, דברים שם, אבל כשעשינו את הפרק, הכל כזה סוג שלי הסתדר לי ואמרתי, וואלה, אוקיי, זה לא כזה, זה מסובך.
כן.
יש הרבה חלקים, הכל סוג של הגיוני, אבל זה לא כאילו, אתה יודע. אז כן, זה לגמרי דברים שאני אומר, שעוזרים לחיים.
כן.
כושר. כאילו, אתה יודע, אני גם פה הייתי הרבה בעולם הזה, ועכשיו אתה שם את זה, וזה כאילו כמה זה היה, 4-5 נקודות?
כן.
סבבה, אני עכשיו, יש לי שלד מסוים. אז זה, זה לגמרי, כאילו אני נהנה מזה, אני לגמרי נהנה מזה.
כן, ואנחנו מקווים כן. שאנשים נהנים. נשמח כן. לשמוע לכם פידבק גם, מה, מה אתם חושבים, מה מימו.
כן.
ואנשים...
או חבר'ה, משהו שרציתי להגיד בפרק הזה, זה אם מישהו מקשיב ומכין בירה משל עצמו, משהו שאני הייתי עושה פעם וכבר לא עושה, בואו דברו איתנו.
שלחו.
שלחו לשתי בקבוקים, או בואו תביאו לנו, נשתה את זה פה, נעשה איזה ביקורת, נדבר, וכן, לגמרי כאילו אנחנו באים רוצים לעשות ביות ישראליות, ומה יותר ישראלי מבירה שמישהו מכין בבית שלו.
נכון.
כל עוד זה לא מורעל וזה, אין שום.
יאללה, מגניב. אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא.
יאללה ביי.
סלמת. רגע, זה הפודקאסט בוא נדבר דוגי, הפודקאסט שבו אני... הפודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי.
יאללה ביי.
דוגרי. Yeah.